לכולם. סוגיה שהולכת ומתבררת בפרקים אלה בספר שמות, אפשר להגיד כל פרק הוא מיוחד וכל פרשה היא מיוחדת, האופי של פרשת בשלח, שבת שירה, אולי גם קשור למסביב של ט"ו בשבט, נוגע לשינויים שחלים, שאמורים לחול בנפש, בכל השלבים האלה של היציאה ממצרים. המהלך בחיצוניותו הוא הפסקת שיעבוד, הפסקת עול המצרים והיכולת לצאת משם. זה אין ספק מהלך חשוב. אבל מה קורה לנפש בתוך המהלך הזה? הנפש הציבורית, הנפש הפרטית. אלה הדברים, הם מתבררים תוך כדי תנועה בפרקים האלה. שלמשל רואים את הפסוקים הראשונים שנמצאים פה בפסקה אחת. כבר סוף סוף נמצאים ביציאה. אומרת התורה, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרים. כלומר, לא תהיה להם יכולת נפשית לעמוד במשימת המלחמה. ולכן נקל עליהם. הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתוך מהלך של איזו שערה גדולה, ואומרים, למה הקדוש ברוך הוא שם לנו משימה כל כך כבדה? ובעצם, אם היה לנו איזושהי נקודת הסתכלות קצת יותר רחבה, היינו אומרים, להפך, השם שם לנו משימה, אבל היא לא הכי קשה. אנחנו יכולים דרכה להבין שבעצם היינו יכולים או עלולים לעבור משימה הרבה יותר קשה. השם, כמו לומר, מתחשב בנו. הקדוש ברוך הוא מתחשב בישראל. מה שנקרא אם ככה מכאן ואילך, זה לא המשימות הכי כבדות. ובכל זאת אנחנו נראה שהדברים הם לא קלים. אומרת התורה, וכך מדלגנו לפסוק. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש לפעמים מהלך בזמן הגאולה שהוא בעצם עושה סיבוב. הולך אחורה. בני אדם כבר דרוכים, כבר יש להם ציפיות, הם כבר מחכים למהלך הגאולה, אבל התוכנית האלוקית היא אחרת. כמו שאומר הנביא ישעיהו, פרק נ"ו, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכי. ויסב אלוקים, לשון סיבוב. לפי המדרש, אחת מהסיבות לכל עניין ההסבה בליל הסדר, זה לזכור את הסיבוב האלוקי שעשה איתנו בכל המתואר בפסוקים האלה. והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. רש"י, על פי המדרש, פה בפסקה 6, מציין שתי אפשרויות. או שחמושים זה לשון תחמושת, כלי נשק, מתארגנים למלחמה, כמו שהתרגום מתרגם מה זה וירק את חניכיו לגבי אברהם אבינו, לשון זירוז וההכנה לקרב, או חמישית. מהלך יציאת מצרים הוא מהלך לאומי המתבסס על 20%. מהלך הגאולה כתוב עליו בנבואת ירמיהו, אחד מעיר ושניים ממשפחה. תחשבו באחוזים כמה זה. כלום. מהלך הגאולה בזמן בית שני היה צריך להיות 600,000. הוא היה בסך הכל 41,000. פחות מ10%. תחשבו על מהלך הגאולה בתקופתנו. מה המשמעות שגאולה תהיה רק ל-20%? רק ל10%? הדבר בלתי נסבל. אנחנו לא יכולים לקל אותו. אבל מה זה אומר? זה אומר שאותם אחוזים שלא יצאו, לא יכלו לעבור את השינוי הנפשי שהגאולה דרשה מהם. וזה אומר שאם אנחנו רוצים שהשינוי הנפשי היום יעבור אצל כולם, זה סוג גאולה אחר לחלוטין. הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב. והקושי הזה הוא מסביר פערים. כי אם יש כבר קבוצה מסוימת שלפחות היא חושבת שהיא מבינה מה זה גאולה, ולפחות היא חושבת שהיא עושה מה שצריך בזמן הגאולה, והמציאות לא מסתדרת לפיה, אז זה גורם הרבה תסכול. אבל אם היה ברור לנו מושג שמופיע בספרים פנימיים על פי נבואת שמואל בפרק י', אם היה ברור לנו המושג לבל יידח ממנו נידח, זאת אומרת, אנחנו רוצים גאולה של 100%. לא 10, לא 20, לא פסיק קטן. לא אחד מאיר ושניים משפחה. אז זה משנה את כל החשבון. ויכול להיות שהדברים שנראה בתוך הפרקים האלה, הם יכולים להצביע על הקושי הגדול וגם על האתגר. אתגר הגדול. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. זה קוד הגאולה. אתה עומד ליד מכונית, אתה לוחץ 4, 3, 5 מספרים, כוכבית לפני, אחרי, יכולת נפתחת. אתה רוצה קוד לגאולה? הנה, 2 מילים. לא מאמרים, לא ספרים, לא קרוזים, 2 מילים, פקוד יפקוד. יוסף אמר את זה בסוף ספר בראשית. אלוקים אמר את זה למשה בתחילת ספר שמות. משה רבנו אמר את זה לישראל בתחילת ספר שמות. ועכשיו, כמעט אפשר להגיד, נסגר המעגל בדברי התורה על כך שהיא מזכירה, כבר יצאנו ממצרים, היא עכשיו מזכירה את פקוד יפחון. אומר את זה רב צדוק מלובלין. זה לא סתם צמד מילים. הפקוד זאת הפעולה שמגיעה מחוץ לאדם. והיפקוד זה מה שמתעורר בתוך נפש האדם כתוצאה מהפעולה החיצונית. יעמוד מנהיג לישראל. אם הוא יצליח לעורר בהם את האמון שהולכים להיגאל ואת הרצון לשתף פעולה בגאולה, הוא הגואל. הוא המסוגל להוציא לפועל את אותו פקוד יפקוד אלוקים אתכם. מי שרוצה לשתות, ישתי החמה בחוץ. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. משה רבנו בשלב מסוים, כשהתוכנית האלוקית הייתה ברורה לה, הטיל בה או הטיל עליה שאלה. במהלכי הגאולה יש הרבה שאלות מסוג השאלות שהיו פה בבירור של אדמות הנגב והגליל עם יואל. יש שאלות במהלכי הגאולה. מה השאלה של משה רבנו? אומר משה רבנו, הם לא יאמינו לי ולא ישמרו בקולי. למה? כי עם ישראל, עד שהגיע התקשורת לעולם, היה עם מאוד ביקורתי. מאוד מברר, לא קונה חתול בשק. אז ממילא, משה רבנו, אני אבוא אליהם, אומר הנציב, ואבוא אליהם, כמו שגדלתי, אני לבוש מצרי, תרבות, שפה מצרית. כשמשה רבנו גדל, הוא לא גדל בגן ילדים תורני, חרדי, לאומי, ימני, שמאלני, שפוי. הוא לא גדל בתלמוד תורה, זילברמן, מורשה, ברקאי, ביחד. הוא לא גדל בישיבה קטנה, קדושה גדולה. הוא לא גדל בישיבת הקו ולא בישיבת הגב. מי אתה? לא סופרים אותך ממטר. כך מפחד משה. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? קח את האותות. עם ישראל זה עם שאוהב מופתים. אתה מדבר איתו על מופת, אתה עושה איתו מופת, הוא כל העיניים שלו והאזניים שלו איתך. אתה עושה מופתים. עשה מופתים, וזה פעל. וכתוב שם, ויאמן העם. אומרת הגמרא, כל החושד בקשרים לוקה בגופו. לא ביטוי פשוט. ומי לומדים את זה? אם כי ריש לקיש לא אמר את דבריו על משה רבנו, אבל להקשר של הפסוקים, אומר, יען, לא האמנת בי. חושב בקשרים. למה הם קשרים? אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, כי הם מאמינים, בני מאמינים. מאיפה אנחנו יודעים שהם בני מאמינים? זה כתוב בבראשית פרק ט"ו. כתוב שם, ויאמן, האמין. אברהם אבינו בבשורה של הילד, ואנחנו בני מאמינים, אנחנו בניו של אברהם אבינו. אבל איפה יודעים שאנחנו מאמינים? מזה שכתוב בתורה בספר שמות פרק ד' בסופו, וימן העם. למה כתוב וימן העם? כי משה עשה את האותות. למה הוא עשה את האותות? כי הוא שאל, הם לא יאמינו לי. אז למה המילים הם לא יאמינו לי? זה נקרא לחשוד בקשרים. הרי הוא אמר את זה לפני האותות, ולפני האותות הם לא יאמינו. אומר צדוק מלובלין, והידיעה הזאת היא מצד אחד מאוד רחוקה מאיתנו, מצד שני היא מאוד קרובה. אומר צדוק, כשהתורה ניסחה את דבר השם למשה, מה אמרה לו? וארד לאצילו. קדוש ברוך הוא פועל פעולת הצלה. ואז אלוקים מעלה אותנו ממצרים. מה הכוונה? שבאופן הטופוגרפי מצרים היא יותר נמוכה וארץ ישראל היא יותר גבוהה? או מעלה אותנו, הכוונה מעלה אותנו עם כוחות נפש חדשים, עם כוחות אמונה חדשים, עם מידות חדשות. וממילא, מה זה בהם לא יאמינו לי? בוודאי שכשאתה מסתכל על הדברים מבחינה חיצונית, אתה אומר, מה כבר אפשר לצפות מהם? אבל תדע לך, זה דור של גאולה. בפנים, בפנים, בפנים עמוק, יש גודל של נשמה. מהרגע שקדוש ברוך הוא זרק נשמה של גאולה לדור הזה, יש בו כוחות גדולים. לפעמים צריך אותות. כדי לגלות מה יש בפנים, צריך אותות. אבל מה שמתגלה הוא לאין ארוך לעומת האותות. אין לדבר גבול, אין לדבר שיעור מאיפה אנשים מתעוררים לשינוי פנימי בחייהם. אני לא יודע אם הוא סיפר לכם את זה, יואל. איך הוא התעורר לכל המפעל המיוחד הזה של הצלת הגליל והנגב? הוא גדל במושב ציפורי. הוא היה ביחידה קרבית, הלך לקורס סיני, הוא נהיה קצין. אבא שלו אמר לו, תדע לך, אני הולך להפקיר 2,000 דונם לערבים. אבא, למה? תאר לו את הצרות שלו. מה הם עושים? מה הם מתעללים? מה הם מתנכלים? אמר הבן, אני הולך לעבוד איתך שנה. לקח שנת חופשה, לא תשלום. ואז הוא גילה שני דברים. שאדם אחד יכול להניס 2,000 ערבים. שהם רואים שאתה אחוז באדמה, שפה זאת הם מבינים. שפת רפיון, גמגומים, היסוסים, הם לא מבינים. שפת אחיזה באדמה הם מבינים. דבר שני, הוא גילה שמדובר בעשרות 2,000 דונמים. יש המון חקלאים, יש המון מושבים. ואז מתוכו מתעוררת רוח חדשה. זהות מחודשת עם האומה, עם ארצה, עם תורתה. אדם כזה שהוא בא למכון מאיר, הוא יודע שזה מפגש של עולמות שונים. הוא שומע שאלות וברור, וזה מבחינתו אתגר גדול. מתעוררים דברים בתוך הנפש. אדם הוא לא מתהפך ב-360 מעלות, אבל מתעוררות שכבות שלא היו, הוא לא הכיר אותם קודם. הולך למפקד שלו, מפקד היחידה ששלח אותו לקורס קצינים. הוא אומר לו, זה וזה העניין, תחזור לצבא או לא. הוא אומר לו, מפקד היחידה, אתה לא חזר לצבא. מה שאתה עושה בתחום הזה של השומר החדש, יותר חשוב מכל תפקיד צבאי שתעשה. הולך לאחד האלופים במתכ"ל. אומר לו, לך לאדמות ולעזור לבוקרים ולהקים תנועת התנדבות, או לחזור לצבא. אומר לו אותו אלוף, לך לשומר החדש. מה שאתה יכול לעשות שם, לא תעשה בשום תפקיד צבאי. והוא הולך ממקום למקום, כמו שהוא עשה במכון, ומדבר, ומציג את העובדות, והדברים האלה מטלטלים. ישבנו אותו ביום חמישי, יושב איתנו בתוך הפגישה, באיזה פינה פינתית, ליד אלון הגליל. יושב שם איש משרד האוצר, אגף תקציבי. הם ומשרד המשפטים מנהלים את המדינה. והוא שומע, והוא רואה, הוא אומר, רגע, זה משהו חדש, לא הכרתי קודם. אתה רואה איך החספוס שלו, לאט לאט לאט, נפתח. מי שמצליח ליצור כזה תהליך בישראל, של התעוררות גדולה של כוחות חדשים, הוא הגואל. עכשיו תחפשו בעם ישראל היום תשובה לשאלה מי הגואל. ברגע שיגיד לכם אדם אחד את המילה אני, הוא כבר לא הגואל. אז איך נדע מי הגואל? אולי יש 2,000 גואלים. אולי יש 6 מיליון גואלים. מי אמר שיהיה אחד? היום המציאות הנפשית היא כזאת, מחוספסת, עם המון מסכים, המון מעטפות עליה, שיכול להיות שכשאדם הוא בתוך עצמו מצליח לנער את האבק, הוא הגואל שלו. ליד מי יהיה כתוב במודעה ראש הגואלים, אנחנו עוד לא יודעים. עד המודעות ייקחו את זה יום יומיים. יש לנו סבלנות, מתיים אפשר לעבוד. מתחילת פרשת בשלח, אומרת התורה, תראו, אנחנו הולכים לברר סוגיות מאוד מאוד עמוקות בנפש, אין הדבר תלוי אלא בכם. הנה, פסוקים הבאים. מתחילה צרה גדולה. פרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם. פסוק י' בפרק י' ד'. ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. הצעקה הזאת צמחה מתוך קושי. אומר המדרש בפסקה 3, ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך? אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם. נגיד דבר כזה על ריבונו של עולם שהוא מתאווה למשהו. המילה הזאת בשמיעה ראשונה או בקריאה ראשונה, היא נדמת כמילה שלילית, של תאווה. שנית, מה זה הביטוי הזה מתאווה לתפילתה? הקדוש ברוך הוא צריך את זה? דבר שלישי, איך זה נשמע שאתה פוגע במישהו כי אתה מתאווה לזה שהוא יתפלל? אם היינו אומרים את זה על בן אדם, דבר שבלתי נסבל. מה, איך להבין את המדרש? וחז"ל כאן ממשיכים מסלול שהם כבר התחילו בזמן האבות והאימהות. זה לא התחיל כאן. ובראשית רבה מ"ד בדיוק אותה לשון. למה הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות ואת האבות עקרים? לא יכולים ללדת. מפני שנתאווה לתפילתה. אם יבוא אליך זוג אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנות נישואים, אין להם ילדים. אתה למדת במדרש שקדוש ברוך הוא עושה צרות כדי שיצעקו. ולמה? כי הוא מתאווה. כך תגיד לזוג הזה, אתה דרסת אותם, פגעת בהם. למה חז"ל אומרים את זה? אבל אין מה להתחמק. מי שארגן את המצב הזה של פרעה מפה והים מפה והמדרש מוסיף וחיות המדבר מפה, זה אך ורק אלוקי. אז באמת למה עושה את זה? כי מה עושה התפילה? התפילה נקראת עבודה שבלב. ועבדתם בכל לבבכם, אומרים חז"ל, מסכת תענית, בירושלמי, גם במדרש ספרי, בדברים, פרק י"א, לעובדו בכל לבבכם, זה תפילה. היום תפילה לא נקראת עבודה. היום תפילה נקראת זרימה. תפילה נקראת התחברות. תפילה נקראת השתפכות הנפש. אחרי שעוצרים מישהו במכון מאיר אחרי תפילת ליל שבת, ככה קרא לי בך סוחף, מה נגיד לו, עבדת עבודה? איזה חיוך משתפך לו על הפנים, כולו בגן עדן, חוטף מלאכים, קולט אורות. מה אתה רוצה ממנו עבודה? זה לא מתאים. למה חז"ל אמרו עבודה בלב? ממי לומדים את זה? מדניאל. למה? כי כתוב עליו שהיה לו פולחן בבבל. וחז"ל אומרים, לא יכול להיות שיש פולחן בבבל, כי פולחן זה עבודה, ועבודה זה קורבנות, ואין קורבנות בבבל. אפילו לא באומן. אין שם קורבנות, אין שם בית מקדש, גם לא יהיה. אז מה יהיה שם? אז בא לחז"ל רעיון, כמובן ממסורת, לא מעצמם, שעבודה זה תפילה. טוב, למה כתוב אצל דניאל שהוא עבד? והכוונה התפלל. תראו לעצמכם, אובמה חולם הלילה חלום. יש לו על הקיר כתובת שהוא לא מפענח אותה, והוא משתגע בבוקר. קורא ליועצים, במיוחד לאמנואל הישראלי, קורא למפרשים, קורא לעיתונאים, קורא לפוליטיקאים, אף אחד לא יכול להושיע אותו. אומר לראש ממשלת ישראל, תביא את היועצים שלך, את הפרשנים שלך, את הדוברים שלך, את העיתונאים שלך, גם הם לא עוזרים. מה יעשה? מתערב את דעתו. אומר לו, תשמע, יש פה דניאל, הוא יודע לפתור. הולך דניאל לאובמה, אומר לו, תשמע, הלילה הזה, י"ג שבט, בלילה אתה נרצח, כך אומר לו. וזהו. וזה משמעות הכתובת. ובאותו לילה הוא נרצח בלשצר. מלך בבל. לא בדקתי בגמטריה אם זה יוצא אותו שם. אבל זה יכול להוות דגם. ובעצם, מלך פרס עולה, ואת מי הוא שם ראש שמחתו, דניאל. כמובן, השרים מסביב מקנים בו. ואז, השרים מסביב אומרים לו, תראה המלך, אתה רוצה לחזק את מעמדך, תתקן תקנה. כל בן אדם שתופסים אותו ברדיו של המלכות שלך, במשך חודש מתפלל לאלוהים שלו, שמים אותו בגובה ראיות. תופסים את דניאל, מתפלל לאלוהים שלו. שמים אותו בגובה ראיות. ומחר, המלך שאהב מאוד את דניאל, ככה מסתובב ליד גובה ראיות, ושואל שאלה רטורית כזאת בכאב, נו דניאל, אלוהים שלך, הציל אותך, הוא אומר לו, כן, הציל אותי. מויפת. מה מויפת? ברור שזה מויפת שבן אדם היה בגובה ראיות וניצן. אבל לא פחות מזה, זה מויפת למה הוא הגיע לשם. מה ברור שאתה מוי הגיע? הוא התפלל. אין בעיה. יש פה תריסים, וילונות, סגור אותם, תתפלל. תדבר עם עצמך, תממש את עצמך, תחבר את עצמך, תשפוך את הנפש, מה שאתה עושה, תעשה. לא. אומר הפסוק, החלונות שלו היו פתוחים. אז תפסו אותו. מה ברוש? אז תסגור את החלונות. אני לא מדבר על איזושהי מציאות, תופעה שהייתה וזהו. בואו ננסה להבין אותה. הוא לא יכול לסגור את החלונות. למה? כי הם היו מכוונים לכיוון ירושלים. זה נקרא עבודה. כשאתה, דניאל, חי אלפי קילומטר רחוק, מוטרד מטרדות אחרות לגמרי, אבל אין לך חיים בלי הקשר לירושלים. בלי הקשר אל הכלל. ואז אתה צריך לעבוד בתוך הנפש שלך ולברר בין השכבות השונות של הנפש, מה מחובר למה? זה עבודה גדולה. כי נטיית הנפש באופן פשוט, להתעסק בתפילה, מה שמציק לה, ולא עם ירושלים. לעשות את עבודת החיבור הזאת, זה קשה מאוד. אם כתוצאה מהכרות, צריכים לעבוד. צריכים לגלות כוחות חדשים. של אמון, של אהבה, של סבלנות, של עין טובה. כל אחד לפי עניינו מה הוא צריך לבנות. אז מה עשה המחסור? המחסור גידל את הנפש שלך. הקדוש ברוך הוא מתאווה, כלומר, זה חלק מהרצון האלוקי שבני אדם יגלו כוחות חדשים. אתה יודע מה אלוקים? יש לנו רעיון. פשוט. כל משימה שאתה רוצה מאיתנו, סלח לנו פתק מהשמיים, עם כל החותמות כמובן, ואנחנו נדע את המשימה ונלך לעשות. ואנחנו מבטיחים לך אלוקים, זה יהיה בלי איסורים. לא צריכים איסורים. זה נכון. הפתקים האלה יועילו משהו. אמר להם כורש, אני הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אמר להם הנביא ישעיהו, זה יהיה 150 שנה לפני כן, הוא אמר להם, זה כורש יקראו לו. אמר להם הנביא ירמיהו, זה יהיה 70 שנה אחרי חורבן הבית, הכל התאים. חוץ מדבר אחד, שהמשימה לא התאימה. ואז הפתקים לא מועילים. אבל כשיהיה מצב של מים מצרים בחיות, וחיות מכל סוג שהוא, והם ייצרו לחץ שהוא יחייב אותנו להוציא את הכוחות האלה אל הפועל, זה הרעיון שנקרא מתאווה לתפילתה. לא שהוא צריך את מה שהם ימלמלו או ירקדו, אלא שהוא רוצה שהמצוקה תגדל את האישיות שלהם. וכל מה שהמדרש אומר בהמשך, זה ההסבר של אותה התפתחות בנפש כתוצאה מהמצוקה. אפשר בדרך הזאת להביא אנשים, גם אחרי 5 שנים, ללדת בלי מופתים, בלי קוסמיות, בלי לחץ. רק השיחה הזאת, המפגש הזה עם עצמם, מיישר, מעמיד נכון את הנפש, ומתחילה זרימה. לא צריך שום פטנט חיצוני. ולכן הדור הזה אוהב מופתים. הוא לא אוהב לעבוד. הוא אוהב להצליח. יש לו בורסה. זה לא עבדה. זה הצלחה. וכשהיא מסתחררת, הבורסה, מה קורה לה? היא נופלת, היא מתרסקת. ובגלל זה הדור הזה שומע מה עושים הערבים בגליל ובנגב, הוא מזדעזע. מהמעט ששמעתם פה היום. להזדעזע לא רק ברמה לאומית ציונית, גם ברמה אנושית מוסרית. מזדעזע. כי אם רוצים להוציא את כוחות הנפש של הפועל, צריכים להיות יגעים. צריכים לעבוד. הרי במקוצק, יום הזיכרון שלו ביום כ"ב בשבט. שבת הבאה, הוא אומר שחז"ל במסכת מגילה תיארו את היחס בין יגיעה למציאה. הם אמרו יגעת ומצאת, תאמין, ויגעת ולא מצאת, אל תאמין. אומר רבי מקוצק, אם אתה יגיע ומוצא, מה אתה צריך להאמין? אתה רואה שאתה מוצא. אתה יגיע ולא מוצא, אתה רואה שלא מצאת, אז מה צריך לא להאמין? אומר הרבי מקוץ, יגעת ומצאת, תאמין שיגעת. יגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת. היגיעה, העמל, הם נוצרים במצב שבו יש חומר גלם, והוא לא יצא אל הפועל. עכשיו תחפור בו, תעבוד בו, תעבוד בתוך הנפש שלך, כדי להוציא אותה מהכוח אל הפועל. איך לקרוא את הים? מי יכול לקרוא את הים? אחד, אחשום בן עמינדב. למה? למה דווקא הוא? רואים בגמרא במסכת סוטה שתי סוגיות על המושג של היחס בין יוסף ליהודה. יוסף נקרא בגמרא קידש שם שמיים בסתר. ויהודה נקרא מקדש שם שמיים בפרסיה. הגמרא בדף י' עמוד א' אומרת, מה זה לקדש שם שמיים בפרסיה? אמר רבי חנין בר ביזנה בשם רב שמעון חסידה, שזה לפי המסורת שלנו, רב שמעון בן יוחאי, שקידוש השם של יהודה בפרסיה, של יוסף בסתר, זה היה להתגבר על יצרו, בכל הפרשה שקשורה לאשת פוטיפר, ואצל יהודה, קידוש השם בפרסיה זה לומר, צדקה ממני. ואתה אומרת בת קול יהודה, אתה הצלת את תמר ושני בניה, חייך שבזכותך אני מציל את חנניה, מישאל ועזריה. זה לא הלך לריק ההודעה על האמת שלך. בגמרא, במסכת סוטה בדף למד וב, למד זין, הפתיחה היא אותה פתיחה. יוסף קידש שם שמיים בסתר, ויהודה קידש שם שמיים בפרסיה. וזה אותו, כמעט ברור שזה אותו בעל ממרא. רב חנה בר ביזנה בשם רב שמעון חסידה. אבל פה, במקום להמשיך כדי שם שמיים בפרסיה ולעבור לסוגיה צדקה ממני, אומרת הגמרא פה בפסקה 5. בחלק השני של הגמרא, אמר לו רב יהודה, שורה חמישית שישית, זה אומר אין אני יורד לים תחילה, וזה אומר אין אני יורד לים תחילה. זה היה על גבול הבלתי אפשרי, לעמוד ליד הים ולקבל החלטה להיכנס אליו. כל שבט אמר, אני לא נכנס. קפץ נחשון בן עמינדב, שהוא משבט יהודה, וירד לים תחילה. ומה קרה כתוצאה מכך? ארבע שורות אחרונות, לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל. שנאמר הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו, מתם הייתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו, משום דהים ראה וינוס. למה זכה שבט יהודה למלוכה? בגלל שנחשון בן עמינדב קפץ המים. מה זה נקרא קידוש השם בפרסיה? שהוא קפץ המים. אבל זה כתוב בגמרא בלמד זין. מה שכתוב בגמרא בדף יהוד, יהוד א', זה שקידוש השם בפרסיה, זה שהוא הודע על האמת, שהוא אמר צדקה ממני. רבי עקיבא אגר והבך מאירים הערות קטנות כאלה, מאוד פשוטות. בגמרא בלמד זין הם כותבים תסתכל בסוטה, יהוד א', בגמרא בסוטה הם כותבים תסתכל בדף למד זין. ואתה יכול לקרוא את זה ולא להסתכל. אבל ההבדל שלא לומר הסתירה ממש, ממש בולט. אז מה זה נקרא כדי שם שמיים בפרס? היום הדור הזה יכול להבין את הגמרא על בוריה. לא בטוח שכשהוא יבין אותה על בוריה הוא גם יתנהג על בוריו שלו. אבל את הסוגיה הוא יכול להבין. משתי סיבות. הוא יכול להבין היום כמה קשה להתנדב. אתה יכול לשמוע תיאורים מזעזעים על מצב הנגב והגליל. יש לך תלונות על המשטרה, על בית המשפט, על המועצות האזוריות, על הרשויות המקומיות, ועל 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 ועל, חוץ מעל אחד. עליו אין לך תלונות. מי זה? אני. אני עליי, אין לי תלונות. אז אם לפניי ברירה, ואני צריך כמעמד של אדם שהיה גדול אחד, להגיד צדקה ממני, הוא לא היה מסוגל לזה. מי מסוגל היום להודות על האמת? להגיד את המילה אני, ליד המילה טעיתי. לא ליד המילה צדקתי. מי יכול? זה גבורה עילאית שנחשב בן עמינדב. זה קידוש שם שמיים בפרסיה. של שבט יהודה שממנו נולד נחשון בן עמינדב. מה הפלא? שהוא קופץ הים. זה יסוד ההתנדבות. כשאדם מסוגל להתגבר על האני שלו, על הכבוד שלו, על הגאווה שלו, הווה אומר הוא מבין שהאני הוא כלי למלא את האמת. האני הוא כלי שרת לבטא את האמת האלוקית. עכשיו מה שנדרש ממך זה לקפוץ לים. מה הסיכויים? לא יודע. ותן שכר טוב לכל הבטחים שמך באמת. לקחת את המילה הזאת וסוף סוף להכניס אותה לתוך בית הכנסת. שכר. למה? למה אתה לא יכול לבטוח בהשם בלי לבקש שכר? איפה כל המושג של תורה נשמע? ולא נבוש, כי בך בטחנו. מאמין. זה נקרא סדר זרעים. סדר ט"ו בשבט. מאמין. אמונה. למה? מאמין בחי העולמים וזורע. החקלאי, במיוחד בדור שלנו, הוא יודע מה יצא לו מהזריעה. אם הוא יוגשם מלפני הזמן, אם הוא יוגשם מאחרי הזמן, אם הוא יוגשם יותר מדי, אם הוא יוגשם פחות מדי, הוא יודע, הוא לא יודע. אז מה זה מאמין בחי העולמים? מאמין בחי העולמים שזאת משימתו. ולא נבוש כי בך בטחנו, וביררנו מה משימתנו, ואנחנו רוצים לדעת שמשימתנו היא אמיתית. זה השכר שלנו. השכר של מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, זה יותר צורכי ציבור. אין שום שכר אחר. הוא רק נכנס לחובות, רק הוא פגוע, כבודו נרמס, ומכל הבעיה ליד זורקים עליו בוץ. זאת אומרת, לאן הלך שכרו? הלך לתוספת צורכי ציבור באמונה. אם אתה אדם כזה, אמיתי, שהאני שלך הבנת שהוא משרת את המגמה האלוקית, אז עכשיו אתה צריך לקפוץ לים. בשום קשר לשאלה, מה הסיכויים? ומה זה יעשה? ומה זה יפעל? רוב בני האדם היום, הם רוצים להביא את הגאולה. הם לא רוצים לפעול בשביל זה. כי כל מה שמציעים להם, הם אומרים, אין סיכוי. התקשורת שולטת בנפש שלי. כמו הצרה ששולטת בנפש שלי. בנפש שלכם היא לא שולטת. כי אתם מתפללים. אתם מגלים מתוך צרה מציאות חדשה של כוחות. אז גם התקשורת לא שולטת עליכם. אתם פועלים. אבל יש לה תכונה לתקשורת. היסח הדעת. כשנוסע הרבה בארץ, אתה שומע הרבה. יש נוסע עכשיו יומיים, אתה לא, כבר לא יכול לשמוע. נעל נזרקה על הפרצוף של נשיאת בית המשפט במדינת ישראל. מעשה חמור, אין ספק. מעשה שמבטא השתלטות האלימות, אין ספק. זהו, זה כל מה שיש לך להגיד. היום ראיתי, כשנוסעים הרבה נסיעות, אז אפילו לפעמים גם רואים עיתון, לא עד שום רדיו. לא עליכם. אחד העיתונים הוא מגדיל לעשות. משהו בסגנון פגיעה במקום קדוש. את משפט מקום קדוש. אחינו כל בית ישראל. היו נתונים בצרה ובשביה. אנשי גוש קטיף באו לבית המשפט שהיה נקרא אז גבוה לצדק. ואמרו לבית המשפט, בתוכנית הגירוש נרמסות זכויות הפרט. בתוכנית הגירוש נרמסות זכויות הממון של הפרט. אתם בית המשפט הגבוה לצדק, אתם צריכים להגן על הדבר שהוא יקר לכם מכל, שאתם באמת מוסרים את הנפש עליו. על זכויות אדם. בית המשפט זרק נעל בפרצוף של 8,000 נפש. רמס אותם ודרס אותם. זכויות אדם היו באותה תקופה כקליפת השום. אז מישהו בעם ישראל התעורר להגיד לבית המשפט בדרך שלא צריך לעשות. אבל אי אפשר להסיח את הדעת. כי יש פה איזשהו בירור, שאם תנגב את הרוק שירקו עליך, לא תפתור את הבעיה. עכשיו גם ישפטו אותו שיפוש זריז. רוצחים לא עושים להם את זה. פוגעים מנפשות של ילדים לא עושים להם טיפול זריז. אבל מי שזרק נעל, ופגע בכבוד האישה, הכי חשובה במזרח התיכון, שם אי אפשר לשתוק. יש פה איזה איפה ואיפה. יש פה איזה חוסר יחס. צהל, לפחות 10 שנים, כבולות ידיו, לא יכול להשיב מלחמה שערה. בגלל מי? בגלל בית המשפט. עכשיו עוד ימנו ועדה, כדי לרצות איזה גוסטון אחד, ימנו ועדה שיעמוד בראשה מי שהוא קבל את ידיו של צהל 10 שנים, כדי שיגיד, האם עופרת יצוקה הייתה פעולה נקייה לפי החוק הבינלאומי. זה לא לזרוק נעל על צהל. אולי צהל זה מקום יותר קדוש מאשר בית המשפט. מי משרת את מי? מי מחיה את מי? זה בירור גדול. שעת צרה היא מבחן. האם אדם מסוגל להגיד מודה על האמת? ואז הוא מתנדב. כל הערבים הבונים את אותם 150 אלף יחידות דיור בנגב, זה מתחת לכנפיים של בית המשפט. כל התביעה הזאת של מנהל מקרקעי ישראל מאדם המגן על רכושו, לשים אותו בכלא. היום זה נהיה חוק דרומי. זה היה כמעט כלא דרומי. על הגבול זה היה. נס קרה. אבל זה היה על הגבול. הבדואים מרגישים בחולשה הזאת. הם נכנסים לקניון בערד. הם נכנסים לקניון בבאר שבע. הם נכנסים לקניון בדימונה. הם עושים מה שהם רוצים שם. זה לא רק אדמות, זה גם בנות. יש 800 בנות שנלקחו בשנים האחרונות מבאר שבע, נלקחו להם היום. אין בית משפט במדינה הזאת. אם אתה לא מסיח את הדעת, אתה אומר, אני רוצה להבין את משימתי, וחיי ניתנו לי בשביל משימתי. לא הפוך מזה. כבודי ניתן לי בשביל משימתי. ואז שמתברר לך, שאלוקים רוצה שתיסע לים. למה? ככה. אז אתה נוסע. לפני, כשאתה לא שותף בפסוק, שהוא בעצם סיכום של האני החיצוני המשתלט על האדם. זה הפסוק באמצע פרק י' ד' ופסוק י' ד'. כשהרבה מאיתנו היינו רוצים שזה יתקיים הרבה פעמים. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. יושב, נסתכל והמצרים יטבעו בים. אז תדע לך, שאתה תגיד שירת הים, כל יום, וכל שבת, ובשבת שירה, תתאמץ, תחפש שם איזה פסוק שאומר, אני ניצחתי. אומר, השפת אמת לא תמצא. תמצא הרבה פסוקים שאומרים, אלוקים ניצח. עכשיו יש לך סימוכים, השם ילחם לכם. מה זה אתם תחרישו? אומר אברבנאל, אתם תחרישו מלדבר את מה שאמרתם קודם. כי מה אמרתם קודם? אמרתם, זה הדבר שדיברנו אליך. חדל ממנו ולעבדה את מצרים. למה? כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. תפתחו 14 פרקים קודם מתחילת ספר שמות, אין פסוק כזה. אף פעם הם לא אמרו בצורה ברורה, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד מצרים ממותנו במדבר. אבל פעמיים, אומרים המפרשים, הם אמרו משהו דומה. פעם אחת, שמלאך הגאולה התחיל, אחרי הפעם הראשונה שהם הלכו למשה, משה ואהרון לפרעה, המצב התדרדר. אז מה הם אומרים שם? הבאשתם את רכנו לתת חרב בידם להורגנו. מה זה אומר? שדבר אחד אנחנו לא מוכנים לעשות, לא מוכנים למות. והפעם השנייה, לפי חלק אחרי של המפרשים, זה מה שדיברנו, פרשת וירא, קוצר רוח ועבודה קשה. שבעצם זה אומר, תן לנו לחיות. אבל, במשוואה שנוסחה קודם, שלפי המשימה ככה חיים, ולא לפי החיים ככה המשימה, אין חשבון כזה. אם המשימה שלנו היא לצאת ממצרים, נצא. ואם כתוצאה מכך נמות במדבר, מה נעשה? זה מה שקרה כתוצאה מהנהגה אלוקית. זה בכלל לא שאלה של העדפה שלנו. השם ילחם לכם ואתם תחרישו, אומר אברבנאל, תפסיקו עם המשוואה הזאת. תפסיקו לחשוב שהחיים שלכם זה המובן מאליו. המובן מאליו, כלומר הראשוני, הבסיסי האלוקי, זה משימה. לפי המשימה, ככה כוחות. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אחרי שירת הים, אחרי הניסים הגדולים, אתם הולכים לקבל אוכל כל יום. אל תדאגו, אף אחד לא ירעב. אל תדעו לכם. עד הבוקר לא להשאיר. תיקחו את הכמות הנצרכת. עם ישראל לא יכול. בשבת הוא אומר להם, אין. תיקחו ביום שישי פי שניים. עם ישראל לא יכול. איך השם מתנפל עליהם. עד מתי מענתם? לשמור, תורתי, מצוות, הכל. מה בסך הכל? הייתי רעב קצת. וכידוע הרב, זה מסוג היצרים שלאדם לא קל להתמודד איתו. אומרת המשנה, המסכת סוטה. בסוף המסכת. שעה שחרב בית המקדש, פסקו אנשי אמנה. לא נכון. יש מחלקת אמונה במכון מאיר. למה אתה אומר פסקו? אומרת הגמרא, בוא נסביר. הנה הגמרא פה. מתחת לפסקה 3, מעל פסקה 6 ו-9. פסקו אנשי האמנה, אמר ביצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. מי זה? זה בערך משפט דומה, פסקו אנשי האמנה, אנשי האמנה, זה האנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, לוותר ממונם, לנוי עידור מצווה, לצדקה ושבתות וימים טובים. היה איזה כנס השבוע של כל מיני מנהלים של עמותות, גופים, משרדים, תנועות, עמותות של הציונות הדתית. גם אנשים פשוטים הזדמנו לשם, שהם לא מנהלים של כלום. פתאום רואה אחד הולך עם שלט, כולם הלכו עם שלט שם, הפשוטים לא, אבל הראשים והמנכ"לים. פתאום רואה שלט. זה האדם, שמו ושם משפחתו, בנק פועלי אגודת ישראל. יש חשוב. הולך אליו, אומר לו, תגיד, אתה רוצה להיות שותף במהפכה החברתית לאומית של מדינת ישראל? אומר, תגיד לי, אתה לא נורמלי? מה אתה מדבר עכשיו? בורסה, אני מוכן לשמוע ממך. זה יודע, זה מהפכה חברתית לאומית, לא אתה רוצה ממני. אומר לו, תראה, אתה שמעת משהו כזה שנקרא גרעינים תורניים? אומר, כן. אומר לו, תראה, תאר לך שבאיזה מקום יש גרעין תורני. והוא מרכז רשימות בכל העיר של כל אלה שקורסים בגלל החובות שלהם. ואתה, בנק פגי, ואם אתה תעשה כך, עוד בנקים יעשו כך. אתה שם כתף לגרעין לעזור לאנשים בפריסת חובותיהם. להציל בכל עיר אלפי משפחות. אתה מבין מה זה יעשה לגרעין תורני מבחינת נוכחותו בעיר, מבחינת עוצמתו, מבחינת השפעתו? ואתה יכול להיות אחראי לזה. בשביל מה יש לך כוח כזה גדול? בשביל להרוויח. ובשביל מה להרוויח? עוד פעם להרוויח. מה זה נותן למישהו משהו? זה הכל ניירות ומספרים. ואחוזים. זהו. תעזור. תהיה כלי שרת. הוא אומר, צריך לדבר על זה. בסדר, דבר על זה. מי שמבטר ממונו לצדקה, זה לא הכוונה. רואה אני, הוא רואה איזה פרוספקט צבעוני שזה הולך ונהיה משוכלל יותר, ליבו נפתח, נותן 20 שקל הוראת קבע. זה לא ויתור ממונו. ויתור ממונו זה לקחת כסף שהוא יקר לך וחשוב לך, ולעזור עם זה לאחיך. איך תעזור לו? תסדר לו עבודה, תן לו הלוואה. זה העזרה הכי גדולה, אומר רמה, הצדקה העליונה. ואתה יכול, יש לך כלים. מי שמבטר ממונו לצדקה נקרא מאמין בקדוש ברוך הוא. למה? מי שמבטר ממונו לשבתות וימים טובים. למה הוא נקרא מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להיות ניצול מחבלי משיח, גוג ומגוג ומגיהנום, תאכל שלוש סעודות בשבת. נו באמת, אתה אוכל שלוש סעודות, אתה מסודר. יש צרות, אמר חברו, יש צרות גדולות יותר, גם הצרות הגדולות יותר מגיעות, אז כבר אין לך כוח. ואתה אומר, רגע, אני איתך, אבל אכלתי שלוש סעודות. אתה לא מבין. מה אתה חושב, שחבלי משיח זה יכול להפך להיות קייטנה? אתה חושב שמלחמת גוג ומגוג זה משהו כליל? יהיו איסורים בדור הזה, כמו שהיו ביציאת מצרים. מה זה ניצול? אדם צדיק, בעל ענווה, איש גיבור, נבחר להיות הרב הצבאי הראשי הבא. הוא חוטף מכל הכיוונים. אני אומר לבן אדם, אומרים לי, תשמע, שמעת מי נבחר? אני אומר, כן, שמעתי. זה מה אתה אומר? הוא אומר, נפלא. הוא אומר, גם אני נפלא. אני אומר לו, מה עשית בשביל זה? הוא אומר, אני לא ממנה רבנים צבאיים ראשיים. לא, לא, מה עשית אחרי זה כדי לבטא שזה נפלא? ומה אני יכול לעשות? תשלח מכתב לאשתו ולא, נשאר כוחכם. מה המאמץ? בול? לא, יש דבר כזה, אמרו לי, מייל. נו, תשלח מייל, אפילו בלי בול. אתה לא משתמש במייל, יש פאקס, לא פאקס, אס-אמס. לך ברגל, תגיד לו את זה. מה שאתה רוצה? תחשוב אם 10,000 איש היו עושים את זה, איזה כוח זה נותן. אמרתי לו לרב הצבאי הראשי, רבי עקיבא, פעם אחת הוא טבע בים. רבן גמליאל ארגן לו הספד בבית המדרש. כמה דקות אחר כך, מגיע רבי עקיבא, חי ברגליו. אומר לו רבי גמליאל, איך זה יכול להיות? אומר לו רבי עקיבא, תראה, הספינה טבעה, נשברה, אבל נשארו מנק ראשים. גם ממה שנשבר, אפשר להוליד, אפשר לבנות. אז החזקתי בקרש. טוב, אבל תדע לך רבי עקיבא, תדע מה יש בים, יש גלים. אמר רבי עקיבא, כל גל וגל שעבר, נהייתי לו בראשי קצת, הגל עבר, אני המשכתי. אמרתי לו, יש גלים. טיפה להוריד את הראש ולהמשיך. והגלים עוברים. כל שבוע, כל שבועיים, מחאה. עוד משהו, עוד כבוד תורה, עוד כבוד רב. מגינוי לגינוי כוחנו עולה, ממחאה למחאה כוחנו עולה. זה כל מה שיש לך לעשות היום, לגנות. עזוב, זה גלים. תמשיך לנוע, תגדיל את תורתך, תגדיל את מידותיך. בסדר עדיפות, אומרת הגמרא לפי רש"י, ותר ממונך לשבתות וימים טובים. שבת זה היום הכי חשוב בשבוע. הוא לא סוף שבוע. תמיד אני שומע במתח גדול את התחזית למזג האוויר כדי לדעת מה לא יהיה, ואז אומרים בסוף שבוע כך וכך. אני אומר בסדר, יום שישי אמרתם, שבת נשארתי במתח. אומרים לי, לא, זה סוף שבוע. לא, סוף שבוע זה יום שישי. שבת זה לפני התחלת השבוע הבא. נו טוב, זה לא נדבק, מה זה? אז אני אומר, בדור של פלאפונים, זה הרגע שבו הפלאפון יתרוקן בבטריה החיצונית שלו, ושמים אותו במטען. שבת זה המתן של כל השבוע. שבתות זה המתן של כל החיים. אם אתה מוטען טוב, גילית ביום ראשון איזה קושי, גילית ביום שני איזה שערה, גילית ביום שלישי איזה נפילה, קטן עליך. אתה עוד מחובר למתן. אז תגיד, יש לכם למשיח, אז מה קרה? מה, אתה מתמוטט? אתה מחובר למתן? יש מלחמת גוג ומגוג. אז מה, אתה נתקף פחד בגללה? אובמה מתחיל לקום בבוקר, אתה כבר לא, אתה מאבד את הצפון? מה פתאום? יש בעל הבית לעולם. על כן אומרת הגמרא, באותה סוגיה בסוטה. תניא רב אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו, ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמונה. מה פירוש? אתה לומד מכון מאיר. קיבלת ארוחת ערב. אני לא קיבלתי, כי אני לא לומד מכון מאיר, אבל אתה קיבלת. יפה מאוד. אז מה, אתה בטוח שיהיה לך ארוחת בוקר מחר? מי יבטיח לך? מה פירוש? בן אדם שיש לו פת בסלו היום, אכל. הוא צריך להיות בטוח שיהיה לו מחר מה לאכול? מה בטוח? אני יכול להגיד לכם היום אחרי 7 חודשים, תודה לאלוקי ישראל, זה שאדם הולך עם נעל ברגל שלו, זה לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. מה זה הדיבור הזה? אם אתה לא מאמין, אתה קטן אמונה. בביטוי חריף כזה, קטן אמונה. מי רוצה להיות קטן אמונה? מדרש תנחומא, שנמצא למעלה בפסקה 4, תחסים לפסוק שתיאר את המן, כתוב שם דבר יום ביומו. מי שברא יום, ברא פרנסתו. מה הכוונה? כי גם רב אליעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר המן. אז קטני אמונה או מחוסר המנה. הפירוש הביטוי, מי שברא יום, ברא פרנסתו. בעזרת השם, מחר, מי קצת לפני הנץ, מתחיל יום. מי בורא אותו? הקדוש ברוך הוא. מה הוא ברא? שאתה מתעורר, ומה אתה מתחיל לעשות? מתחיל לחיות. לחיים שלך יש משימות. בשביל המשימות אתה צריך לאכול. אז אם יש לך פת בסלך היום, מה אתה צריך לחשוב? מה תעשה מחר? מה יהיה לך פת בסלך? לא. אלא, מה המשימתך מחר? כי קיבלת את הפת בסלך היום, למה? כי עבדת, כי הרווחת? לא. כי משימתך הצדיקה שיהיה לך פת בסלך. אז תשאל, מחר, מה פת בסלי? למה יהיה לי פת בסלי? מה משימתי? אמונה שהבורא הוא ברא את העולם. כל הכבוד לך. אמונה שיהיה שכר ועונש. אמונה בהשגחה פרטית, הכל נפלא. תגיד לי, מי מביא את הפרנסה? אז אתה אומר, לא, לא, יש השתדלות. יש ביטחון. מה זה ביטחון? ביטחון בהשם. מה זה השתדלות של בני אדם? ולמה בני אדם משתדלים? השם אמר להם להשתדל. אולי משום כך, מה המשכה של הגמרא? ואיינו עוד אמר רב אליעזר. עוד משפט שאמר רב אליעזר. גם מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, בסוגיית המשימות, וגם תודה רבה. יש אנשים שלווים, צדיקים. הם יודעים את נפש בהמתן, שלפעמים צמאה. אמר רב אליעזר, מהי דכתיב בנבואת זכריה? כי מי בז ליום קטנות? הנביא עומד שם בתקופה שבני אדם ראו בעיניים שלהם את הבית הראשון, בית המקדש הראשון. הם ראו אש מהשמיים, הם ראו הורים ותומים, הם ראו לוחות הברית. עכשיו הם עומדים מול בית שני, אין בו כלום, יש בו מזבח. אין אש מהשמיים, אין הורים ותומים, אין לוחות הברית. הם מדוכאים, מתוסכלים. בסגנון ימינו, לא לזה התפללתי, לא לזה ציפיתי, זה לא מוצא חן בעיניי. אומר הנביא למי שהיה אז ראש הדרג המדיני. מי בז לי עם קטנות? אתה יכול לעשות קצת? זה מה שהטילה אליך המשימה האלוקית? את זה תעשה. אל תבוז. ולאן הגמרא לקחה את זה? למקום אחר. מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? אשי אומר שלא יהיה שכרם שלם. ביטוי מאוד עדין. הבן הרב ציודה היה אומר. מי גרם להם לצדיקים שיתבזה מעמדם לעתיד לבוא. אתה יכול עד מחר לארגן גינויים, בין אם אתה שופט בבית משפט, בין אם אתה רב, בין אם אתה ישיבה, להגן על הכבוד שלך שרמסו אותו. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שמי שעשה את זה עשה דבר חמור מאוד. בזה לא סיימת. אם התבזבז מעמדך, אם התבזה מעמדך בחבלי משיח, תבדוק למה. מה תשובת הגמרא? תשובה נוראה. מה עונה הגמרא? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות. מי בז ליום? קטנות. קטנות שהיה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. על מה מדובר? מדובר על צדיקים. איך יכול להיות שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא? ראשי סנהדראות, נשיאי השבטים, גדולי המאמינים בישראל, אמר להם אלוקים דרך משה רבנו, תלכו לארץ ישראל, תסיירו, תתיירו אותה, תבדקו, יש מנעים רזה, יש בעץ עם מים וכו', והתחזקתם, תבואו בחזרה. חזרו, אמרו, הלכנו, ראינו, עם חזק, ידידי ענק, הרי בצורות, אי אפשר לעלות. אמר להם כלב, אפשר לעלות. אמרו לו, אי אפשר. הוכחה. א', ארץ יכולת יושביה. אנחנו היינו שם כל יום הלוויות. ארץ יכולת יושביה. ב', הם אומרים ככה. היינו שם ילידי ענק, ונהי בעיניהם כחגבים. כן היינו בעינינו. אומרת הגמרא, אתם שקרנים. למה? כי איך אתה יודע מה חושבים עליך? אומרת הגמרא, זה הם לא שקרנים. למה? ילדי ענק היו גם ענקים בקול שלהם. אז הם עמדו בהתחלת הכרם, והחבר'ה שלנו עמדו בסוף הכרם, והמקומיים הזמניים אמרו, מי הנמלים האלה? זאת אומרת, הם היו אמיתיים. אומר הרב מקוצק, נגיד ששמעת ממישהו ענק, שאתה חגב. למה אתה אומר, ואני בעינינו כחגבים? זה מאיפה לקחת? אלא מה? כי הוא אמר. לא, כי הוא ענק, לא, כי הוא ענק שאמר. בסדר, אז ענק שאמר. הרי חגביות לא תלוית ממדים. יכול להיות גוליית 3 מטר, ומוסרית הוא כלום, והוא פשוט מתאדם מהמציאות בגלל אבן. ויכול להיות דוד המלך, הוא חגב כמותית, ויש לו עוצמה פנימית שאי אפשר להכניע אותו. אבל הייתם צדיקים. האמנתם בקדוש ברוך הוא. בליקוטי שיחות של הרבי מחב"ד, זכר צדיק לברכה, שמת לפני כמה שנים, ואיננו המשיח. בליקוטי שיחות הוא אומר, על פי המדרש, למה הם חטאו בקדם הרגלים? הם אמרו, אנחנו השתגענו. יש לנו כולל. גן עדן עלי אדמות. לומדים תורה כל היום, אוכל מהשמיים, בגדים מן השמיים, ענני כבוד, משה ראש הכולל, אהרון הכהן הסגן של ראש הכולל מסודרים. עכשיו, אומרים לנו ללכת לארץ ישראל. לא איבדנו שם שום דבר. איך אמר מי שאמר? באוזניי שמעתי. אחד מגדולי התורה. 2,000 שנה עם ישראל היה יכול לחיות בלי ארץ ישראל. כבוד תורתו, אבל אחרי 2,000 שנה הוא התרסק. הייתה שואה, יש יום שואה בינלאומי. מי אתה שתגיד לקדוש ברוך הוא, אפשר להסתדר בלי מה שאתה אמרת לי? זה נקרא קטנות אמונה. היה אומר לנו הרב ציונה, בזמן הגאולה יש צדיקים. במקום להתעסק במשימה שאלוקים נטיל עליהם, הם מתעסקים בעצמם, בהבנה שלהם, במעלה שלהם, שהיא חשובה. אבל זה לא מספיק, זה קטן, זה מחוסר, זה לא אמונה בגדלותה. אמונה בגדלותה מתחילה מהשאלה, מה אתה אלוקים פועל? מה אתה אלוקים רוצה? ואיך אני הולך איתך? הנה, בכבוד, סוף סוף שאלה. חשבתי היום, יבש כמו חרס. בכבוד.
הצדיקים האלה לא שואלים את עצמם מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה, הם שואלים את עצמם מה אני רוצה, ולפי זה מגדירים את המשימות? הרי זה כל המהות של האנשים האלה. כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, כאילו, בן אדם נורמלי או צדיק נורמלי שואל את עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא יודע, באמת, הקדוש
ברוך הוא לא שולח לו אס-אמס לדבר מה הוא רוצה. הוא גם לא יכול לשלוח אס-אמס לקדוש ברוך הוא עונה לו את התשובה. אז הוא מנסה להבין, הוא מנסה לבדר, ולפעמים התשובות שלו משנות ממה שאנחנו חושבים. תראה, א', זה לא שאלה מה אני חושב על הצדיקים. זה שאלה מה כל צדיק עושה עם עצמו. אין בזה קנה מידה פשוט וברור, שאתה יכול להגיד, יש כאלה שהם כך ויש כאלה שהם אחרת. אין ציונים, אין מישהו שמחלק ציונים. באמת זו צריכה להיות שאלתו של כל אדם מול עצמו. דבר שני, הדוגמה הזאת של חטא המרגלים היא דוגמה של צדיקים. אני לא סתם הבאתי אותה. אתה רואה שצדיקים לא תמיד שואלים מה המשימה האלוקית. כלומר שסוג של התפתחות רוחנית, השמה במרכז הכובד של חייה את התורה, זה עוד לא תעודת ביטוח שהאדם מחווה נכון לרצון האלוקי. אלא מה, אתה שואל בצדק. האדם לא יכול לשלוח אס-אמס לקדוש ברוך הוא. וקדוש ברוך הוא לא שולח לו אס-אמס. אז איך נדע? ועל זה עניתי בשני כיוונים. א', גם בשעה שהקדוש ברוך הוא שלח דיבור ברור, התחמקו. קדוש ברוך הוא שלח את הנביא ירמיהו, אמר להם 70 שנה מחורבן הבית. שלח את הנביא ישעיהו, אמר להם 150 שנה לפני כן שם הגואל יהיה כורש, לא בגמטריה, לא בסודות, לא בחישובי תגים של הארי. שם מפורש, כורש. לא עזר כלום. שוב, זה לא שאלה של מישהו שמחווה דעתו על מישהו. זה קוד צדיק, עשתה את המבחן. הדבר נוסף לידר גיסה. שאלה הגדולה, אמר לנו הרב ציודה, היא איך אתה מבין את המציאות שהיא לנגד עיניך? זו שאלה, לדעתי, נוקבת היום. הרב קוק קרא לתקופה שבה הוא חי ראשית צמיחת גאולתנו. זה לא מושג שהתחיל במדינת ישראל. היו חילונים במהלך. הייתה כפירה במהלך. הייתה בעיטה בכל קדוש. והרב קוק המשיך בדרכו. וחלק מגדולי ישראל אמרו, זה לא יכול להיות, זה בלתי נסבל שאדם צדיק ייתן חותמת קשרות למהלך הזה. אמר רב קוק על פי מקורות, על פי נבואות, על פי כתובים, על פי דברי חז"ל, על פי דברי ראשונים, לא מעצמו. שהדור הזה של חבלי משיח, יש בו דברים רעים מבחוץ, אבל יש בו דברים טובים מבפנים. אמר מהלך הגאולה, לא מתקל מהשאלה אם הוא צריך אין בעיניי. קמה מדינת ישראל, הרב קוק כבר לא ראה אותה. הבן שלו, הרב ציודה, ראה אותה. הוא ישב בליל ההכרזה על החלוקה. הוא ישב עם הרב חלב, הם בכו. שם הוא צעק את הצעקות שלימים בתפשין כפזיין, הוא צעק אותם לפני מלחמת ששת הימים. איפה חברון? איפה שכם? ומסביב הבית רוקדים. הרב ציודה לא יכול לרקוד. עד שהוא אמר את המילים, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. מי כמוך עושה פלא. אם הרב ציודה היה חי היום, ודוד המלך היה חי היום, היה אומר, מעת השם הייתה זאת, חבל על הזמן. אבל הם לא ידעו שפה עשירה כזאת. אז מה זה נפלא? הכי טוב שאפשר. הכי מרגש שאפשר. כבר אין לי מילים להגיד את זה, אז אני אגיד חבל הזמן. לא. פלא בשפה העברית המקראית פירושו מורכב. מעבר להשגה האנושית. בני אדם לא מבינים איך אפשר לעבור ביבשה בתוך הים. בני אדם לא מבינים שאם יש מן כל יום, מי שמוריד אותו אומר לך, בשבת אין. זה נגד השכל שלהם. בני האדם לא מבינים למה גאולת ישראל יש בפרק שנקרא תוכנית חלוקה, לפני שקמה המדינה. ואז הוא התעשת ויצא חוצה לרקוד. הרב ציודה חי באחת התקופות הנוראות מבחינה רוחנית. כל השמד הרוחני שעשו לילדי תימן, שעוד איננו יודעים איזה היקף היה לאסון הזה, כולל פגיעה בנפש, כולל גניבת ילדים מהוריהם. ביקורת חריפה ביותר הייתה לרב ציודה על זה. הוא פעם אחת העיז להגיד שהמדינה זה לא המדינה שלו? שמשרד החינוך זה לא המשרד שלו? שמשרד המשפטים זה לא המשרד שלו? חסידיו של הרב ציודה קוק, תלמידיו של הרב קוק, לא כולם ממשיכים בדרך הזאת. למה? כי המבחן הזה הוא לא ירפה מאיתנו. אני יכול להתהדר עד מחר בחיצוניות שלי, ולחשב בין רבים מודל הצדיקות בכדור הארץ, ולשפוך את דמם של אחרים במסגרת הצדיקות שלי, ולחלק את העולם לכאלה שהם יודעים מה זה קידוש השם, וכאלה שהם יודעים רק מה זה חילול השם, כאלה שהם נאמנים לאמת, וכאלה שהם פשרנים ורחוכים. עומד חבר כנסת תורני, שואלים אותו, מה יש לך להגיד על בחירת הרב הצבאי הראשי? אומר לו, הוא חיבק בזמן גוש קטיף את המגרשים. זה מזכיר לו את החיבוק של הגוי בגולה, שיהודים בגלל רגשי נחיתות הם חיבקו את הגויים. 10 שנים זה הרבה זמן לחיות ליד הרב ציודה, לשמוע אותו, ללמוד ממנו, ועשרות שנים אחר כך לקרוא את דבריו. מתי פעם אחת הוא אמר על יהודי שהוא גוי, ועל רב בישראל שהוא מחבק כמו שיהודי חיבק גוי? זה אובדן דרך של צדיקים, מרוב חשיבה על זה שהם האידיאלים, והאידיאלים זה הם. זה לא נכון. אם משימתך התבררה לך תוצאה מהמציאות, תשאל את עצמך, למה התבזה מעמדך? זה אס-אמס גדול של אלוקים. כשנעל מושלחת עליך, או שק מעל ראשך, תבדק למה זה קרה. אין בזה שום הצדקה למעשה השלילי. אבל מי שיחשוב שמתאפל במעשים השליליים על ידי גינוי, הוא כמו זה שמנחם במטטה בחושך. עוד לא ראיתי מישהו ששר החושך בגלל שהוא עיקה אותו. אין דבר כזה בעולם. עוד לא ראיתי מישהו בחדר הלידה של אשתו אומר לה, די כבר, אין לי סבלנות, אני רוצה ילד. מה שאדם מבין בחיים הפרטיים שלו, הוא לא יכול להבין בחיי הכלל, זה צדיקות? זה ערבוב לא מוצדק של צמאון וחשיבה תורנית לשאלה האישית. לעולם יהיה הכלל בידך. אתה משרת. אתה לא בעל הבית. בעל הבית אחד יש בעולם. התורה של בעל הבית היא גם מעליך. אם תבין את זה, אתה תראה, תשמע, תקבל הרבה אס-אמסים. לא דמיוניים. כאלה שמוסיפים לך ענווה, כאלה שמוסיפים לך גבורה, כאלה שמוסיפים לך משימות. אבל אם תעמיד את עצמך במרכז, אין אס-אמסים. דמיוניים יש. תהיה יותר תקיף, תהיה יותר בוטה, תהיה יותר מגנה, תרגיש פסיכולוגית יותר טוב. מי שהוא חושב שבפסיכולוגיות ננהל מערכה נגד כפירה, נכניע אותה בפסיכולוגיות, במשהו שמרצה כרגע את הצד הסובייקטיבי שלי? אנשים היו חלוצים. בני גד ובני ראובן. כמה שנים עברו מאז שהם נכנסו לארץ כחלוצים. משה רבנו אמר להם, חברים יקרים, אתם לא תהיו, לא תקבלו אחוזה בעבר הידן. האנשים לא יילחמו ואתם תשבו עם המקנה שלכם. אמרו, עלינו, אנחנו חלוצים. מה אומרת דבורה בשירתה? שירה קשה ביותר. מה היא אומרת להם? למה ישבתם מן המשפטיים? לשמוע שריקות הדברים. שמעתם בחדשות שיש צרה. שיש צרה באזור קישון. למה לא באתם? כמה אנשים שמעו 8 שנים שיש צרה בסדרות? כמה אנשים באו לשם? לקנות. אתה לא יכול לעצור את הקסאמי. אבל אתה יכול לבוא, 10 דקות נסיעה, 30 דקות נסיעה, אתה יכול לבוא, לדפוק בדלת ולהגיד, אחי, אני אוהב אותך. אם לא עשיתי את זה, אני יכול מפה ועד עוד החדשה להיות צדיק. ויש לי 1,000 תירוצים שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יקבל אותם. אבל בשירת דבורה, אני צריך להוריד את הראש. אני צריך להגיד, צדקה ממני. זה לא רק על תאמר. שאם דבר נבנה ומעורבים בו עניינים אישיים, בסוף החלוציות נגמרת. כי בניתי גדרות, התארגנתי עם מקנה, עשיתי את שלי. יש נטיעות של מכון מאיר, בגוש קטיף, בחבל לכיש, ביום ראשון. אתם הולכים לסייר שם, לראות שם, כל מיני תקופות, אולי בית ראשון, אולי בית שני, גוליאד, נלחם בפלישתי, בדוד, הרבה דברים תראו שם. תראו שם אנשים שנעקרו מבתיהם על ידי מדינתם, על ידי אחיהם. נהרס מפעל החיים שלהם, והם בונים אותו מחדש. אין הרבה אנשים כאלה בדור הזה. תשאלו אותם מאיפה הם שואבים את כוחות הנפש שלהם. שמיך חדד כזה יעשה לכם את הסיור. איש צעיר, נמרץ, 5 פצצות אנרגיה. תצרו אותו רגע, תגידו לו, אחי, מאיפה לקחת את הכוחות האלה? זה סוג של צדיקות של חולות, לא של סלעים, של ענווה. יש הרבה מומחים ללוחמה בפינויים, שיש להם הרבה מה להגיד על גוש קטיף, איך הם נלחמו. לא בטוח כמה פעמים הם עמדו בניסיון הזה, של איבוד כמעט כל מה שיקר לך. אתה בונה מחדש מול ממסד עוין, מול בירוקרטיה סבעה ומסואבת, ואתה לא נכנע. ואדם כזה עמד לפניכם היום. יואל הזה, בברומטר של הדתיים בדורנו, הוא לא נראה בדיוק דתי, תורני וכו'. מבחינת השאלה איזה מדפי ספרים הוא מציע שיהיו פה או לא, הוא לא בדיוק אנש ובטש וגבש. הוא לוחם. הוא עושה את מה שכולנו צריכים לעשות. האם הוא יצא מפה בהרגשה שאנחנו אומרים לו, אחינו אתה, לך בכוחך זה בשעת את ישראל? אולי כן, אולי לא. כי עשיתי איתו חשבון רוחני, כביכול, אולי התקיף אותי במשהו. אחי, זה לא הדיון. הדיון היה איך מושיעים את ישראל, לא איך לומדים תורה, לא איזה מדפים יהיו. אל תרגיש כזה מותקף. ודאי שיש שאלות, ודאי שצריך לשאול אותם. אבל צריך לחזק את אותן נקודות של אור. זה נקרא המתנדבים בעם. אתם חושבים שסתם הרב דני והרב ערן ארגנו את השיעור הזה ערב ט"ו בשבט, ערב שבת שירה. לפגוש את המושג הזה המתנדבים בעם. כשהנבואה אומרת בפרוע פרעות, היא מתכוונת למה שהיא אומרת. מצב נורא, חדלו פרזון בישראל, עורכי הכלכלות. מה הפתרון? לא גינוי, לא מחאות, עשייה, המתנדבים בה. נכון. בשנה, שנתיים, שלוש, עשר, עשרים, ארבעים שנים הראשונות של חייך, אתה לומד. בונה את עולמך הרוחני. צרוף נקי. השאלה, למה אתה שייך בנפש? יכול להיות שתלך להתנדב חצי שעה בבין הזמנים. יכול להיות שגם זה לא. יכול להיות ששבת אחת מתוך 50, אתה תלך לאיזה מקום כזה עם חבורה ותחיה אותה. יכול להיות. זה לא נמדד בכמויות. השאלה לאן אתה שייך. יש תיאור בגמרא בסנהדרין, דף י"א. היה מצב שרבי יהודה הנשיא נתן שיעור, ומישהו מהתלמידים, הריח שלו היה לא טוב, הוא אכל שום. ורבי יהודה הנשיא חשב שלא, אי אפשר ככה ללמוד. אז הוא אמר, מי שאכל את השום, שיצא. יושב שם אחד מגדולי תלמידיו, רב חייא, הוא יצא. למחרת פוגש אותו רב שמעון, בנו של רבי. והוא שואל אותו, את רב חייא, אתה שציירת לאבא, אומר רש"י, שאכלת את השום? ענה לו רב חייא, חס וחלילה, לא תהיה כזאת בישראל. מה פתאום, אני לא אכלתי את השום. הוא יצא כדי לא לבייש את מי שאכל את השום. וכל בית המדרש יצא איתו. ולכן אומר המרשה, שאל בנו, רב שמעון, את רב חייא, אתה שציירת לאבא שעשית ביטול תורה, ובית מדרש שלם רוקנת אותו. אמר לו, כך אומר המרשה, אבון ביטול תורה הוא אבון חמור ביותר. אבל לבייש בן מישראל, לא תהיה כזאת בישראל. כל אחד מאיתנו יכול לחשוב עכשיו, כמה פעמים הוא צריך להגיד צדקה ממני? כמה פעמים הדאגה, החרדה האמיתית מהמושג ביטול תורה, כמה פעמים הוא גרם לי לבייש מישהו? באמת, לימוד דורש התמדה, דורש מסירות, או לא דורש לבזות. אם אתה שייך לדרך ארץ, תורה תגדל דרך ארץ. אם אתה בנו שלך בבאו, שולח אותך ללמוד בטבריה, יש שם איזה ישיבה רצינית מה. שומע שהבן שלו כל הזמן עוסק בחבר קדיש שם. עוסק הלוויות, מארגן וכולי, אומר, קורא לו חזרה, אומר לו, תשמע, בקיסריה שאנחנו גרים שם, יש גם הלוויות. אני לא צריך לנסוע לטבריה בשביל זה. באמת יש פה הדגשה של ההתמדה, של ערך הלימוד. אומרת הגמרא מסכת עבודת הרב בדף יט, אדם שיש לו תורה ואין לו חסד, דומה כמי שאין לו אלוה. עד כדי כך. זה נכון, אומר המגן אברהם, אי אפשר ללמוד תורה אם כל רגע תלך להלוויה. אבל מצד שני, איפה החסד? אז הלוויה שעוברת ליד פתח ביתך, שם תצטרף. זה לא שאלה כמותית. שאלה לאן הנפש שלך נמשכת. האם ברור לך שכשאתה לומד תורה, הענווה שלך צריכה לגדול. אחריות שלך כלפי אחרים צריכה לגדול. אתה לומד סוגיה בענייני כתובות. אתה לומד סוגיה בבא קמא. אתה לומד פרק הזהירות מסילת שערים. אתה לומד שפת אמת על התורה, זה לא משנה מה. לימודך לא נוגע ישירות בנפש. אבל תדע לך, הנפש שלך צריכה להשתנות. אין בעולם מי שיעשה את זה בשבילך. אם אתה, לא תעשה את זה. הדור הזה, הוא לא חייב להגיע לתוצאות של 10%, 20% בגאולה. כולם יכולים להיגאל. אם ירצו, אם יתאמצו. אני יודע כמה קל לי לדרוש מאחרים להשתנות. אם שמת לב, יואל אמר את זה כמה פעמים בתוך הדיבור שלו, בכל מיני הקשרים. הקפדה. אל תקפידו. אני יכול להקפיד על אחרים. כי הם עוד לא עומדים בסטנדרט שהצבתי להם. אני שוכח להסתכל בראי. לא לומדים את זה. אין קורסים בזה. אין תעודות בזה. אתה יכול ללמוד 10 שנים בישיבה, כולך קדושה וטהרה, לא למדת כלום בהלכות הנפש. ואתה יכול ללמוד 30 בשבוע עם צמאון גדול ליישר את הנפש, לתאר אותה. עם צמאון גדול להתנדב. למרות שלא, התנדבת. זה תלוי מאוד בהבנה של האדם, בחתירה שלו. האם באמת הוא מבין שבתוך כל המהלכים הגדולים, מה שצריך לבנות על ידי האדם, זה הנפש. והתורה כשהיא מראה את הטלטלות של הנפש, פרשת בשלח, היא לא באה להחליש אותנו. היא גם לא באה להקטין את הדורות הקודמים. זו שאלה גדולה שואלה אבן עזרא, איך יכול להיות? 6,000 גברים מגיל 20 לא נלחמים ב-600 רכב בחור. יכולים לחסל אותם במכות. אומר בן עזר שדבר המופיעים פה, היה להם נפש של עבדים. הדור הזה כבר יצא לחירות, אבל יש עוד הרבה שכבות של חופש אמיתי שצריך לגלות. זה עבודה גדולה. וכנראה שהקידוש השם הגדול בפרסיה, שבשביל דבר לדבר גם יחזיר את המעמד, יחזיר את הכוחות הציבוריים, כנראה שהוא קשור לשני העולמות האלה. היכולת להגיד צדקה ממני, וליכולת לקפוץ למים, כשצריך. כי נחשון בן עמינדב, היה בפרשת הנשיאים, המקריב הראשון, פרק זין, ספר במדבר. אבל תבדקו שם, אומר רק לי יקר, כל נשיא מבין 11 שבטים, כתוב נשיא, נשיא לבני ראובן, נשיא לבני שמעון. היחידי שלא כתוב נשיא, זה נחשון בן עמינדב. הראשון, לא כתוב נשיא. כתוב, ויהי המקריב ביום הראשון. ויהי אומר כלי יקר לשון חיבור. זאת אומרת, כביכול, כבר הקריב מישהו. כי הגאווה, אומר כלי יקר, היא שורש כל מריבה וכל נגע. אפשר לכתוב הרבה כרכים באנציקלופדיה סביב הדמות המאתגרת שנקראת שטן. עבודה מסורה מאוד מתוחכמת, מפיל חללים על שמאל ועל ימין. כולו עסוק במילה אחת, בגאווה. איפה שהוא רואה את זה, הוא קצת מגדיל אותה, והכל מסתנבר. כל החולאים נדבקים במידה הזאת. ההתנדבות כנראה בנויה על יסוד הענווה. שאנשים מחזיקים מעצמם, יש להם הרבה תירוצים, למה אין הדבר תלוי בהם. או למה כשיהיו להם התקציבים הם יעשו, או למה, או למה. כשאנשים יש להם ענווה, אז הם מודים על האמת. וכשמתבזה מעמדם, הם לא עסוקים רק בשאלה מי ביזה ומה מגיע לו על זה, אלא גם עסוקים בשאלה מי בז ליום. לכן, אולי, סיומה של השירה, מסת נפש שלנו, כן יעבדו כל אויביך השם. תשימו ברומטר בחתונה ליד השיר זוכרני נא. והיא נקמה, 5 טורים יותר גבוהים, הכל רוח צדדית, פילה פליים. בסדר, הנה כתוב, כן עבדו כל אויביך השם. ואוהביו, על ראש הגבעה. השיא של השיא, קצת השמש, גבוהתו. מה נכנסה לו פה שמש? אומרת הגמרא, במסכת שבת, בדף פיכת, הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים מאהבה לשם שמיים. ושמחים ביסורים. מתחדשים ביסורים. לא נכנעים מפניהם. עליהם הכתוב האומר קצת השם שבגורתו. אומר הכתב סופר בתשובה. מה זה קצת השם שבגורתו? אומר הכתב סופר, אתה תלמיד חכם. אתה בא לאיזה מקום, לאיזה מוסד, לאיזה קהילה, לאיזה חבורה. ואתה את הדרשה, חוצבת לאבות. אף אחד לא מעניין אותו. אתה נפגע, עוד מעט תביא את החסידים שלך עם שלט, כבוד התורה. אמר כתב סופר, מה אתה מתרגש? אתה צריך להיות כמו שמש. שמש עושה את המלאכה שקדוש ברוך הוא הטיל עליה. היא דואגת לכבוד שלה? לא. עושה את זה. אתה באת להביא תורה בעולם. באת לגלות מידות טובות בעולם. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ככל שתעסוק יותר במשימות, כך הן תהיינה יותר בהירות, וכך פחות תעסוק בכבוד האישי שלך, ובהגנה על זכויותיך, ועל תירוציך. אין מה להגיד לו, אוהבי השם, אויביו, הם יעבדו, ואתם תצליחו. עובד השם, הוא לא בא לעולם בשביל להצליח. הוא בא לעולם בשביל להשקיע, בשביל להתאמץ, בשביל להתנדב. את זה אומרים לו, נלווים אנחנו אומרים, פנה את המקום האישי שלך. עד כדי כך שמשעת איסורים תבין שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתך, אז אל תיכנע. תוליד כוחות חדשים. או ממילא, לא תתעסק כל הזמן בשאלה למה דבריך עוד לא התקבלו, אלא תתעסק בשאלה איך אתה תהיה מקבל את דבריך. איך התיקון יהיה חלק ממך. כל מי שיש בו יראת שמיים, היום הרב ציודה, לפי הגמרא בברכות, דבריו נשמעים לעצמו. שמה שאתה דורש מאחרים ומצפה מהם, קודם כל, תדרוש ותצפה מעצמך.